אוקיי. שלום לכל המאזינים והמאזינות. תודה שחזרתם לפרק 15 של אבל מה שאני חושב. אז ככה, לאחרונה יש לי הפרעות שינה. אבל אני לא חושב שאני טרוד באופן יוצא דופן שמסביר את זה. שמסביר את זה שאני מתעורר באמצע הלילה כבר תקופה, באופן קבוע. ואחרי זה אני מתקשה להירדם. גם לא הגיוני שזה בגלל הגיל שלי. אני רק בן 35. לא מתאים. מצד שני, תמיד היה לי אישוזים שינה. יש לי קטע כזה שאני נעשה סקרן דווקא בלילה. ואני לא יכול לשלוט בזה. אני לא הולך לישון עם מסכים או משהו כזה, אני פשוט שוכב במיטה ומחכה להירדם. ובזמן הזה הראש שלי עושה מה שהוא רוצה. בכל מקרה, אתמול בלילה הגעתי לכמה תובנות. מה היה עם האמבולנס הזה? אני ממש אוהב את הרגעים האלה שאני מגיע לאיזושהי הערה, במרכאות. כי הקטע שכשאתה מנסה לשיים את התובנה שלך, היא פתאום נשמעת בנאלית ולא מחדשת בכלל. ובעצם שאתה כבר ידעת מזמן את מה שאתה מנסה עכשיו לנסח. אבל בכל זאת, אני חושב שיש משהו אחר. ההתבוננות היא שונה, עמוקה יותר, מובנת יותר. אז אחת התובנות שאתמול בלילה הגעתי אליהן, היא הייתה בנושא האלבון. והיום אני אנסה לתאר איזושהי דינמיקת מעגל שנעה סביבה. אז האלבון, תדמיינו שהוא נמצא במרכז, והוא מתחלק לשני צירים, שמניעים אחד את השני במעין סימביוזה הדדית. היא אמנם רעילה, אבל זה עדיין סימביוזה הדדית, כשציר אחד הוא דחייה, והציר השני הוא התרסה. אז את המכניזם הזה אני אנסה עכשיו להסביר גם באמצעות דוגמאות מאירועי החיים, אבל הפעם גם באמצעות רפרנס לפרק הקודם. בפרק הקודם הקלטתי סיפור קצר שנקרא בלי שום מובן. אז אם לא האזנתם לו, אתם יכולים בשלב הזה לעשות פאוזה לפרק, לעבור לפרק 14 ולהאזין לו, ואז להמשיך. ואם לא זורם לכם, אז לא חייב כמובן, אבל אני חושב שזה יתרום. טוב, אז כמו שחלקכם כבר מכירים, בפודקאסט שלי, אמנם אין אורחים, אבל כבר יש כל מיני דמויות שמככבות. אמא שלי, למשל, היא אחת מיקירות הפודקאסט. אבל אתם יודעים משהו? כבר כמה פעמים שאלו אותי, למה אני לא מדבר על אבא שלי? אז חשבתי על זה ואמרתי, וואלה, נכון? אז היום אני אדבר גם על אבא שלי. גם הוא יעלה לדוכן הנאשמים. אתם יודעים, תוך כדי שאני מדבר, אני מבין שאולי הייעוד של הפודקאסט שלי הוא באיזה אופן סימבולי לסגור חשבונות עם כל מיני גורמים, וכאילו יש לי איזו רשימת חיסול כזאת, שבכל פעם אני מתמקד בדמות מסוימת. ההורים שלי, גרושתי, משרד הרווחה, מערכת החינוך, תאגידים. גם שם הפודקאסט, אבל מה שאני חושב מרמז על כך. כי אבל היא מילת ניגוד. ואני לא חשבתי על זה לעומק כשבחרתי את השם, אבל אולי באופן אינטואיטיבי זה כן היה שם. טוב, אז לחלק האומנותי. טוב, אני רק אציין בעצם קודם, שאני אתאר פה כמה מקרים, ומול חלק מהמקרים האלו, אני רוצה למרקר לא רק את מנגנון ההדחקה והתרסה, גם אנסה להציב משהו שקשור לאמפתיה. זה מתקשר לפתרון של המכניזם הזה, אבל אני חושב שיהיה פשוט יותר קל להתחיל עם הדוגמאות. אז קודם כל, אתאר סיטואציות מהילדות שלי. ולהלן זיכרונות עם אבא שלי, שבהם חוויתי דחייה. אבא שלי נתן לי סתירה פעם אחת או פעמיים בחיים שלי. אני לא זוכר את הסיבה לכך. אני הייתי ילד. אבל אני כן זוכר איך זה קרה. הוא הסתכל עליי בעיניים, וקרא לי לבוא אליו. גבות שלו היו כעוסות, והוא לא אמר כלום. רק עשה תנועה עם שתי אצבעות שהתקרב עוד קצת. כשהייתי מספיק קרוב, שאלתי, מה? ואז הוא נתן לי סתירה. הלכתי. הוא לא אמר כלום, ואני לא אמרתי כלום, אבל זה היה מעליב ומשפיל. דווקא בגלל זה. בגלל המבט ובגלל החוסר הסבר. זיכרון אחר מהילדות, זה כשהיינו בים, ואני שוב לא זוכר למה רבנו. בכללי לא היינו רבים הרבה, אבל אני זוכר שאמרתי לו משפט מטריס, שכאב לו עוד שנים קדימה. לא יודע מה ההקשר, אבל אני זוכר שאמרתי לו ככה. אתה לא באמת אבא, אתה אבא על הנייר. כשהייתי יותר גדול, אולי נער מתבגר או אולי בצבא, סיפרתי לו שאני הולך לאנשהו, סתם תוך כדי שיחה, אבל שלא מצאתי חבר שהצטרף אליי, אז החלטתי ללכת לבד. אני לא זוכר אפילו מה זה היה. אבל זה היה משהו שרציתי לעשות, כי הייתי סקרן לגביו. והתגובה שלו במקום לתמוך בי הייתה לשאול אותי, מה אתה דפוק? באותו רגע לא רציתי יותר לעשות כלום. הוא חתך לי את הכנפיים. במשך שנים היה בינינו איזשהו מתח. עד שזה הגיע לשיא. זה היה קצת אחרי שדוד נולד. אני ואבא שלי רבנו בטלפון, ומזל שזה היה בטלפון. כי המתח הזה הגיע להתפרצות, שאם זה היה פנים מול פנים, אז באמת היה שם מכות. הנושא שבגללו רבנו לא חשוב בכלל. זה רק היה טריגר. אבל הדברים שאמרנו אחד לשני, זה דברים שאבא ובן לא אמורים להגיד. הוא דיבר כמו שבחיים לא שמעתי אותו, ואני אמרתי לו דברים שבחיים לא חשבתי שיגיד לו. זה היה נמוך. אני זוכר ששנייה לפני הפיצוץ הוא הזהיר אותי. הוא אמר שהוא יכול להגיד דברים הרבה יותר כואבים. ואני התגרעתי בו והתרסתי, שיגיד את החרא שלו כבר במקום לפחד. ואז היו חילופי קללות וצעקות שאני לא אפרט. כן אומר שאחרי האירוע הזה היה בינינו נתק של כמעט 5 שנים, ובתור נקמה אני לא אפשרתי לו להיות סבא. לא רציתי שהוא יכיר את דוד. הוא גם מעולם לא התקשר, גם לא בימי הולדת. אני ממש שנאתי אותו. אני זוכר שהיה לי חלום שחלמתי עליו. הוא היה ג'וק גדול עם הפנים שלו. ובחלום אני דורך על הפרצוף שלו, ומרצץ אותו בזעם עד שלא נשאר ממנו דבר מלבד איברים וחלקי פנים מעוותים ומדממים בתפסורת על הרצפה. היום אנחנו מדברים, והוא גם כן סבא. אבל לקח זמן להתרגל למוזרות הזאת. האמת שהדרך שבה חזרנו לדבר היא מאוד מאוד דומה לסיפור שקראתי בפרק 14, בלי שום מובן. טוב, עכשיו אתן דוגמאות עם מימוש, גם הן מהילדות. אמא הייתה נותנת לי מכות בטוסיק לעתים יותר קרובות בתור ילד בהשוואה לאבא שלי. אני זוכר שיום אחד קראתי לה זונה. זו הייתה מילה חדשה עבורי. אתם יודעים, שמעתי אותה במסגרת של הבית ספר כנראה. עכשיו, אני לא זוכר איך היא הגיבה לזה, אבל אני יודע שמה שבטוח, במקרה הזה היא דווקא לא הקטה אותי. וזה הפתיע אותי, כי אני ציפיתי לזה שהיא תקע אותי. אבל מה שאני כן זוכר, זה את הרגשות השם שהיו לי אחר כך על שאלבתי אותה. ואני חושב על שהסיטואציות, אני חושב שהסיטואציות האלה, כל העניין של הדחקה מול התרסה הוא די מובן. אז עכשיו אני כן אדבר על אמפתיה, ולא אף דווקא על הזדהות או חמלה, רק על הניסיון להרגיש את מה שעובר על האדם העומד ממול, בלי שום שיפוטיות לפה או לפה. אז אני אתן עכשיו דוגמאות שהן יותר עדכניות, כי הן קרו לדוד, אבל אשווה אותן לחוויות שלי מהילדות, למרות שהן לא זהות, אבל עדיין, הרעיון הוא לנסות להרגיש את איך זה אצל האחר. אז אתם זוכרים שאבא שלי אמר לי, מה אתה דפוק? אז מול זה אני מעמיד את הסיטואציה שגרושתי אומרת לדוד משפטים כמו, מה אתה לא מבין? מה, אני מדברת סינית? אולי אתה חולה? אתה לא מרגיש טוב? טוב, זה במקרה הטוב. במשפטים הרעים יותר, היא קוראת לו אידיוט, זבל, עוד כל מיני כללות. יום אחד, דוגמה אחרת. יום אחד גרושתי נעלבה מדוד שצייר לב ורצה להביא לי אותו. והוא לא צייר, הוא לא צייר לב עבורה. עכשיו תשמעו, אני לא יודע מה הייתה התגובה שלה. אבל הייתה רעה מספיק בשביל שכשיום אחד אני זוכר שלקחתי את דוד לאמא שלו ונכנסתי הביתה, הוא הראה לי ציורים שהוא צייר לאמא. והיו ממוסגרים ומונחים בסלון. ואז הוא הסביר לי, פה יש ציור של לב לאמא, ופה יש ציור של קקי לאבא. כמובן שהיא העמידה פנים שהיא לא ידעה שזה קקי, אבל זה כבר סיפור אחר של ניכור הורי. אני לא אכנס לזה. אני דרך אגב לא נעלבתי מזה, כי אני ידעתי שהוא עשה את זה בשביל לרצות אותה, כדי לשמור על עצמו. תשמעו, לאמפתיה יש חשיבות מאוד משמעותית. כי לדעתי, זאת הדרך אולי היחידה לצאת ממעגל הדחייה התרסה. בסיפור בלי שום מובן, הגיבור אחרי שנים היה מוכן להתחיל לחדש קשר עם המשפחה, אחרי שהיו לו שנים של כעס ושנאה וניתוק קשר, אבל רק אחרי שהחליט לנסות לראות איך זה היה אולי מרגיש בתוך הנעליים של אבא שלו, ולראות את האפשרות שלמעשה אבא שלו הרגיש אלבון בעצמו כאשר הנושא שאולי ניסה להדחיק, או שהוא אולי מתבייש בו בעצמו, הוא לא יכול היה להתמודד עם זה, כי הוא ידע שהוא נכשל כאבא. אבל אני רוצה להסביר משהו לגבי אמפתיה, כי הרבה אנשים נופלים בדבר הזה, מתוך מחשבה שתגובה של רחמים מגיעה מתוך אמפתיה. אפילו אמפתיה היא גם לא דומה לחמלה בדיוק. והדבר הזה משמעותי, כי כשיש אמפתיה, זה מורגש אם זה אותנטי או לא. וזה לא משנה התוכן של המילים שנאמרות. אז אני אתן דוגמה. המקרה שעכשיו את האירועי דווקא יומיומי ובנאלי, כי שם הרבה יותר קשה לזהות את זה, אבל במרחב היומיומי דווקא זה הכי נפוץ. אז לדוד הבן שלי, היה שבוע חיסון בבית הספר, ובגלל שהוא בכיתה א' וגם חינוך מיוחד, אז נתנו לנו הורים את האפשרות להיות איתו במהלך החיסון. לשמחתי זה היה ביום שאני לוקח אותו לבית ספר, אז יכלתי להיות איתו שם. קודם כל אני אגיד שהכנתי אותו לפני זה יום לפני, וסיפרתי לו שזה מה שיקרה, מחר אנחנו הולכים לבית ספר ועושים חיסון, ואני אהיה איתך. הוא כמובן אמר שהוא לא רוצה ושהוא מפחד ושלא בא לו. ואני אמרתי לו שאני מבין, אבל אנחנו כן נעשה את החיסון. ומה שאתה יכול לבחור זה באיזה צורה לעבור את זה, ומה יכול לעזור לך לעבור את זה. אבל ההסבר הזה, זה עדיין לא האמפתיה שאני מנסה לדבר עליה. כי מה שאני רוצה להראות קרה בזמן החיסון בבית הספר. אז אני אציין שתי דמויות של מבוגר שאמרו דברים שאולי יכולים להתאפס כאמפתיים, אבל הם לא היו שם באמת. אז יש את האחות, אוקיי? היא אמרה לדוד דברים בסגנון. זה בכלל לא כואב. אתה לא תרגיש את זה בכלל. והדגימה לו דקירה של עט על היד, שלא באמת דומה לדקירה של חיסון. מה שהיא עשתה, זה היה לנסות לקחת את הדבר הגדול הזה שהוא הרגיש. ולהפוך אותו לקטן עד כמעט לא קיים. אבל מה שדוד הרגיש זה פחד, ואחרי הדקירה הוא גם הרגיש כאב. לעומת זאת, יש עוד דמות, דמות המורה. אחרי החיסון היא באה לאסוף אותו, ואמרה לו, באמת בחמימות גם דרך אגב, אמרה לו ככה, די מסכן שלי, זהו, זה נגמר, לא צריך לבכות ילד יפה. רחמים. תשמעו, רחמים לא יכולים להיות אמפתיה. יש משהו מתנשא בזה. אתם מבינים, להגיד לו לא צריך לבכות, זה גם מנותק ממה שהוא מרגיש, לא פחות מהאחות. עכשיו אני אראה לכם איך כן מביעים אמפתיה. וזה לא אינטואיטיבי, כי זה מצד שני נשמע כאילו זה לא מקל על הבעיה. אבל בכל זאת אני אנסה להראות לכם. אז במקום האחות, מה שאני אמרתי לו, זה דווקא מפחיד מאוד. תסתכל על הילדה הזאת שמתחבאת מתחת לשולחן, והיא מסתכלת עליך, כי אתה עושה את החיסון ראשון, והיא גם מפחדת. גם אני מפחד מחיסונים, אתה יודע? במיוחד כשהייתי בגיל שלך. כי זה כן כואב. נכון שזה עובר אחר כך. אבל יש כאב, שהוא לא נעים, בכלל. אבל אתה תעבור אותו. ועכשיו הנה מה שאמרתי במקום המורה. במקום מסכן, אתה לא מסכן, להפך, אתה גיבור. ואתה יכול לבכות אם אתה צריך, כי זה היה מפחיד וכואב מה שעברת. אבל אתה עשית את זה, ואתה אפילו הילד הראשון מכל בית הספר. אתה יודע איזה אמיץ אתה? אתם מבינים, זה בדיוק הפוך ממה שהיא אמרה. דרך אגב, יש לי משהו להגיד על העניין הזה שכל הזמן אומרים לדוד שהוא חכם ויפה, שזה קצת מעצבן אותי. כי זה לא שהוא לא חכם ולא יפה, הוא מאוד חכם והוא מאוד יפה, וזה נכון, אבל אני לא חושב שצריך לעודד אותו על זה כל כך הרבה. כי הוא לא עשה שום דבר בשביל להיות כזה. לעומת זאת, הוא לא מקבל מספיק חיזוקים לדעתי, על דברים שהוא כן אמור לקבל עליהם, כמו על זה שהוא עושה משהו טוב, או שהוא עושה משהו שהוא מצריך מאמץ, או שהוא עושה מעשה חברי. ואני מתכוון לבית הספר. עכשיו, אתם תשאלו איך אני יודע את זה. אז אני אתן לכם דוגמה. והאמת שזה קרה באותו יום של החיסון גם. כשאספתי את דוד מבית הספר, הוא אמר איזה משפט שהוא שומע בכיתה כל הזמן. סתם משהו של ילדים. הם אומרים, טולי פולי המסריח, טולי פולי המסריח. זה סתם איזה דמות דמיונית שהם המציאו. והוא אמר את זה כשהוא בא אליי לשער, והמורה גם הייתה שם, והיא אמרה לדוד, בוא נשאל את אבא שלך מה הוא חושב, שאתה אומר ומדבר ככה. ואז היא פנתה אליי ואמרה, אני אומרת לדוד כל הזמן שהוא ילד כזה חכם, ולא מתאים לו להגיד מילים לא יפות כאלה, ורציתי לשמוע באמת מה אתה חושב. אז אני קודם שאלתי אותה אם הוא אמר את זה במהלך השיעור, והיא אמרה שפעם אחת, ושאירה לא הפסיק. אז אני אמרתי על דוד, שהיא תשמע גם, וואו, כל הכבוד לך. המורה ביקשה ממך להפסיק, ועשית את זה, כי הבנת שזה לא מתאים בזמן השיעור. ואז אני פניתי למורה ואמרתי, תראי, אני לא מת על זה שהוא אומר את זה. זה לא כזה נעים לי, אבל מבחינתי מותר לו להגיד מה שהוא רוצה, כל עוד הוא לא מפריע לשיעור, או שהוא לא פוגע או מעליב אף אחד. אז כל עוד זה תחת המגבלות האלה, אז אין לי בעיה. היא אמרה לי, אבל יש לו שפה כזאת יפה, ואז שהוא משתמש במילים כאלה זה מאוד מוזר. אמרתי לה, נכון, דוד הוא ילד מאוד מתעתע, כי הוא מבין דברים מסוימים כמו מבוגר, וכי הוא חכם מאוד, אבל הוא עדיין ילד. אתם מבינים? היא לא רק שכחה שדוד אוטיסט, כי יש קטע לאוטיסטים, נטייה לאקולליה, שזה חזרה על צלילים או מילים או משפטים שהם שומעים, ולהם הרבה יותר קשה לעצור את זה בהשוואה לילדים נוירוטיפיקליים. אבל עזבו את זה, היא גם שכחה שהוא ילד, שעושה דברים שילדים עושים ואומרים. וזה קצת מתסכל שזה המצב בבית ספר. אבל בואו נחזור לנושא של דינמיקת הדחייה והתרסה. מלבד אמפתיה, יש עוד קונספט שיכול לעזור ולשבור את הלופ הזה. ואני מדבר על הומור. דוגמה ממש טובה לכך מופיעה בסיום של הסיפור בלי שום מובן, אבל אני גם אתן דוגמה משלי. אבל תראו, אני קודם מסביר שהריבים של דוד ואימא שלו הם מתנהלים אחרת מהריבים שלנו. אבל כשהוא מטריס אותה והיא נעלבת, אז זה עובד לו. ואז כשהוא בא אליי והוא מנסה לפעמים לעשות את אותו דבר, אז זה לא עובד לו. אבל הוא עדיין מנסה. באחד הריבים שלנו למשל, אני לא זוכר על מה זה היה, אבל זה לא באמת משנה. כי באיזשהו שלב שהוא כעס, הוא אמר לי ככה, פלוץ קטן. אני שתקתי לרגע ואמרתי לו, אתה טועה, אתה יודע? אתה יודע למה אני לא פלוץ קטן? הוא הרים את המבט ושאל אותי למה. אמרתי לו, ואז עשיתי איזשהו פרצוף כזה מנופח, כי אני פלוץ גדול. ואז עשיתי פרצוף מצחיק וקול של פלוץ מאוד חזק עם הפה, ושנינו צחקנו. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד לכם, חברים, זה משהו שבעיניי הוא מאוד חשוב. ואני אגיד את זה, ואז קצת אחזור בי, כי המסר הוא שלהורים אסור להיעלב מהילדים שלהם. אבל אני חוזר בי בגלל שאפשר להיעלב פשוט בפנים. כי אין מה לעשות. זה מעליב כשאומרים עליך פלוץ קטן. אבל למה צריך להסביר לילד שמה שהוא אמר העליב אתכם? ושזה רע מאוד. במקום זה, תנסו לחשוב מה הביא אותו למצב שהוא אומר את זה. כן, אפשר להסביר לו שככה לא מדברים אצלנו. אבל מותר לו לכעוס, ומותר לו לומר שמשהו לא נעים לו, או שהוא לא מסכים, או שלא בא לו, וכולי וכולי. אבל הנקודה היא שאם תיתנו לעלבון שלכם להחליט מה תהיה התגובה שלכם, תדעו לכם, אתם הופכים לכלי במשחק של הילד. כי הוא שולט בכם, הוא יודע איך להוציא אתכם מהכלים, ולא משנה כמה תצעקו, או תאיימו, או תענישו, או תעליבו בחזרה, או תפחידו, הילד הוא לא רואה בכם כבר כסמכות. ולא רק זה, מנגנון הדחייה, התרסה, הוא רק מתודלק מהאלבון שנזרק מאחד לשני. טוב, מאזינים יקרים, תודה רבה לכם שוב שהזנתם, ונתראה בפרק הבא.
Stars, no, I can take a road that'll see me through. I can take a road.